אמר רבי נחמן, אמר רבי נחמן, עוד לא טעמתם אותי כלל. כל הטובות של המשיח גם אני מסוגל. אם תשמעו לי ותצייתו לי, אז תשמחו שמחת עולם. כן, זה האור של המשיח שכבר זורח על כולם. האש שלי תוקד עד ביאת המשיח, ממני עד משיח לא יהיה חדש. האש שלי תוקד.
בעזרת השם יתברך ובזכות רבנו הקדוש, היום אנחנו רוצים לדבר על אחד מכוחות הנפש החשובים והנצרכים ביותר שיש לאדם, הן להצלחתו בחיים בכלל וגם לעבודת השם שלו בפרט, וזה הרצון והכיסופים. כידוע, רבנו הקדוש מדבר הרבה ממעלת הרצון והכיסופים, וכל הליקוטי הלכות והספרים והליקוטי מוהר"ן של רבי נתן, של רבנו, מלאים בחידושים ותורות נפלאות בעניין הזה. ואם כך, אנחנו לא מתיימרים לחדש כאן משהו, אלא רק לברר כמה נקודות חשובות שיכולים לעזור לנו מאוד בעבודה החשובה הזאת. טוב, אז בחלק הראשון של השיעור אני רוצה ללמוד בעיקר מה המעלה של הרצון והכיסופים, מדוע החשיבות שלהם היא כל כך גדולה ונצרכת בכל תחומי החיים, ובפרט לאלו החפצים להתקרב לשם יתברך, לעלות במדרגות הקדושה. כמו כן, בחלק השני של השיעור אנחנו נתמקד בעיקר בנקודה חשובה, ואני בעזרת השם רוצה לחדד אותה, שלכאורה אנחנו רואים שרבנו ורבי נתן מרחיבים מאוד ומדגישים את מעלת הרצון, עד שרבי נתן בעצמו כותב בליקוטי הלכות שעיקר העבודה של האדם בזה העולם זה רק ברצון ובכיסופים. כי הוא אומר שמה שלעבוד את השם יתברך אין מי שיוכל לעבוד אותו וכו', אפילו מלאכים ושרפים, כי השם יתברך אין סוף, מה שייך לעבוד אותו? על כן העיקר העבודה של הבן אדם זה הרצון והכיסופים. אבל לכאורה העניין תמוע, כי בסופו של דבר לא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה, והאדם לא נבדק אלא על פי מעשיו. ואם כך, כיצד רבי נתן אומר שהעיקר זה הרצונות? תגיד שזה עניין חשוב, אבל מה זה העיקר? ועוד הרי רבנו בעצמו, שכל כולו היה תפילה וכיסופים להשם ידבח, והוא גילה לרבי נתן את מעלת הרצון. מה הוא אומר? הוא אומר בפירוש שהוא היה נחשף מאוד למשוך את העולם לעשייה, שהוא רוצה אנשי מעשה. אז איך זה משתלב אחד עם השני? טוב, אז את העניין הזה ננסה לבאר. על פי המעשה משיבה בטלר, יש את הסיפור של הלב והמעיין, שמדבר שם מעניין הרצון והכיסופים. נראה איך שני הדברים משתלבים זה בזה. ובחלק השלישי, בעיקר אני רוצה להתמקד בעבודה המעשית, כיצד אנחנו יכולים להוציא מן הכוח אל הפועל את הרצונות שלנו. אז בוא נתחיל בעזרת השם. אומר רבי נתן בחושן ומשפט א', הלכות ערב ג', סעיף ג', ליקוטי הלכות. עיקר ירידת הנשמה לזה העולם האחור והשפל הוא רק בשביל הרצון, שתזכה בשלמות לרצון. ובשביל זה הוכרחה הנשמה לרד ולהתרחק ממקום העלתה, ולבוא לזה העולם הגשמי והאחור והשפל, ולהתלבש בגוף גשמי ולהיות רחוקה מאוד בתכלית הריחוק ממקום חוב צבא וכבודה בזה העולם העשייה, וכל זה היה בשביל הרצון. כלומר, רבי נתן אומר שכל תכלית הבריאה של כל העולמות, כל העניין של ירידת הנשמה לעולם הזה, כמובן שיש לזה הרבה סיבות, שלא תוכל נעמד כיסופה, שתזכה לשכר המצוות, אבל בעיקר מה? למה התרחקה מאביה שבשמיים? כדי שהיא תתגעגע עליו, כדי שהיא תזכה לרצונות וכיסופים. כי השם יתברך רצה לזכות ישראל שיזכו לכל טוב האמיתי בשלמות, והוא יודע שעיקר תכלית הטוב הוא לזכות לרצון בשלמות. רבי נתן אומר שעיקר תכלית הטוב זה לזכות לרצון בשלמות. על כן הוכרחה הנשמה להתרחק ממקום כבודה ולרד לזה העולם הגשמי, כדי שיתגבר הרצון ביותר. עכשיו רבי נתן יסביר לנו למה, מה הסיבה? כי הבן כל זמן שהוא אצל אביו, אף על פי שאהבתו חזקה מאוד עדיין, אין שייך לומר שיש לו רצון וגעגועים לאביו, כי הוא נמצא עם אבא שלו. ומאחר שהוא אצלו תמיד, אבל כשהבן נוסע עם אביו לאיזה מקום, אז הוא מתגעגע ברצון חזק לאביו, וכל מה שהבן התרחק יותר מאביו, מתגברים ביותר הרצונות והכיסופים והגעגועים לאביו. על כן הוכחה הנשמה לרד ממקומה הגבוה מאוד מאוד, ולהתלבש בזה העולם הגשמי הרחוק בתכלית הריחוק משורש לשמות ישראל, כדי שיתגבר הרצון של הנשמה ביותר, מחמת שהיא רחוקה מאוד משולחן אביה. אז רבי נתן אומר לנו שעיקר תכלית ירידת הנשמה שהתרחקה מהעולם העליון שהייתה דבוקה בהשם יתברך, רק שהיא תתחזק ותתגבר ברצונות וכיסופים וגעגועים. אז בעזרת השם עכשיו נתחיל ללמוד מה הסיבה שהשם יתברך רצה שהנשמה תתגבר ברצונות, בכיסופים, מה זה גורם לאדם, מה זה בונה אצלו. אז בעזרת השם נתחיל. אז ראשית אנחנו צריכים להבין שכל מעשה שמיים וארץ, כל מה שאנחנו רואים לנגד עינינו, נברא ונוצר כדי לאפשר לאדם את חופש הבחירה. ועיקר הבחירה איפה זה? ברצון. כמו שאמר רבנו ששאלו אותו מה זה בחירה, אמר רוצה עושה, לא רוצה, לא עושה. אז מכיוון שהקדוש ברוך הוא הוריד את האדם לעולם הזה עם רצון חופשי, הוא לא מתערב לו ברצון. תבחר מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה תקבל. בדרך שאדם רוצה ללך, בא מוליכים אותו. ועוד אנחנו לומדים מכאן, שהרצון והכיסופים זה לא רק אמצעי להשיג ולהגיע למה שאני רוצה, אלא שיש לו תפקיד נוסף, ליצור באדם כלי לקבל את האור אינסוף. מה זאת אומרת? שכדי להטיב לאדם ולתת לו משהו בשלמות, צריך לספק לו את הרצון שלו. אם תיתן לאדם משהו שהוא לא רוצה, אז כביכול זה לא תהיה הטבה. לכן הקדוש ברוך הוא הוריד את האדם לעולם כזה, שיש בו כל מיני רצונות. מה שהאדם רוצה, השם יתברך כביכול נותן לו. ובזה מתגלה ההטבה של השם יתברך. אז בתחילת הדרך, כמובן, האדם רוצה דברים ששייכים לעולם הזה, דברים שמעניינים אותו, דברים שמענגים אותו. הוא גם מקבל את זה במהלך חייו. אבל התכלית, מה התכלית של כל העניין הזה? שהאדם יפתח את אצלו את כוח הרצון. ובסופו של עניין הוא רוצה גם את השם יתברך ודרך האמת. ועל כן אנחנו רואים שהשם יתברך הוריד הרבה נשמות לעולם הזה, בלי לתת להם דעת. כביכול הם הולכים ומתרחקים ממנו, לא שומרים תורה ומצוות, נופלים בעבירות, ברצונות רעים. אני לא מדבר כרגע על אלו שנולדו במחוזות הקדושה. ואם כך נשאלת השאלה, מה הטעם שהקדוש ברוך הוא הוריד את כל אלו הנשמות למקומות כאלה? מה הוא עושה בכוונה שאנשים שנשמות יתרחקו ממנו? אלא לפי מה שלמדנו, הכל מובן. האדם ירד לעולם הזה, למקומות רחוקים מאוד מהשם יתברך, בעיקר כדי שיבנה בעצמו את כוח הרצון. יבנה כלים חזקים של קבלה. בהתחלה הם נבנים עם כל ענייני החומר של העולם הזה, אבל ברגע שהוא מגלה את האמת, ברגע שהוא מתחיל לרצות את השם יתברך, הוא לוקח את כל הכוח של הרצון החזק הזה וכוסף להשם יתברך. ועל כן במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. למה? לבעל תשובה יש כיסופים חזקים, יש לו רצונות עצומים, געגועים. זה מה שמעלה אותו במהירות, מדרגה לדרגה, זה מה שמקדם אותו. כי אדם שנולד במחוזות הקדושה, כמו שרבי נתן אומר, שהוא כבר בארמון המלך, הוא כביכול חושב שהוא כבר נמצא במקום הנכון, הוא כבר מכיר הכל, יודע הכל. מה שנשאר לו זה עוד קצת ללמוד, עוד קצת להתקדם. אין אצלו כל כך את תהליך החיפוש, את הצמאון הגדול, כמו שיש לאלו שהיו רחוקים. ואם כך בעצם העבודה שלו היא יותר קשה, כי הוא צריך ליצור בעצמו את הכיסופים, את הרצונות, הוא צריך להתפלל, להתאמץ, להתמיד, להתחזק ברצונות, וזה דברים שמצריכים האדם כוחות נפש, לא כל אחד מוכן להקריב בשביל זה כל כך. אלא אם כן באמת הוא רוצה להיות צדיק, רוצה להתקרב להשם ידבח, אבל אם לא, אז הוא מוצא לעצמו איזה מסגרת נוחה, איזה פינה נוחה, שבה הוא יוכל ללמוד, לנהל את החיים שלו בצורה נעימה, על מי מנוחות ינעלני. זה מה שקורה גם עם הרבה בעלי תשובה שמתקרבים לאמת. אז בתחילת הדרך אתה רואה אצלם התלהבות, התחזקות, הם רצים קדימה. אבל פתאום הם מתחילים להיות דתיים, מתחילים למצוא איזה מקום שנראה להם כביכול שזה המקום המתאים להם. אז לאט לאט הם מתחילים להתבסס, כל ההתלהבות והרצונות החזקים שלהם שהיו להם מתחילים קצת לדעוך, לאט לאט. הם כבר הגיעו אל היד. אבל מי שמקורב לרבנו הקדוש, לצדיק האמת, נעשה איתו עניין אחר לגמרי. רבנו הבטיח שהוא ימשוך את האדם מהפאות. מה זאת אומרת תמשוך את האדם מהפאות? מה זה יוציא אותו משול תחתיות? מה? תמשוך אותו מהשערות, עכשיו תוציא אותו משול תחתיות? לא. רבנו זה כוח המושך. הוא כל הזמן מושך את האנשים שלו, הוא דוחף אותם קדימה. כל הזמן הוא דוחף אותם להתמיד במהלך החיפוש. אל תעצור, תעלה מדרגה לדרגה, תתחדש. וזה גם כל המעברים שהאנשים עוברים שמתקרבים לרבנו. ירידות, עליות, נפילות, התחלות חדשות. מה הסיבה? הכל נועד כדי שאדם לא יזדקן. שלא יעמוד במקום אחד, שיתחדש כל הזמן. שכל פעם הוא יתחזק מחדש ברצונות חזקים. שלא יחשוב שהוא כבר הגיע לאיזה מקום. אז אנשים חושבים שברסלב זה רק שמחה, רק ריקודים. נכון שאצל רבנו השמחה זה דבר מאוד חשוב. אבל ברסלב זה דרך של צדיקים. רבנו דורש מהאנשים שלו עבודות רציניות, רצונות, כיסופים, התבודדות. כמובן גם לימוד ומצוות מעשיות. אבל העיקר, תמשיך קדימה. הצדיק האמת דורש ממך שתמיד תתחזק ברצונות, שתמיד תחפש. תחפש את השם ידבר, שלא תעצור לעולם. אל תחשוב אף פעם שהגעתי ואני כבר יודע הכל, כי השם ידבר אכן לא סוף ולא שייך לעולם לעצור. והצדיקים הולכים מחיל אל חיל ואין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. ועל כן מה האדם צריך? תמיד הוא צריך להחזיק בנקודת הרצון. בנקודת הכיסופים. לא משנה איפה אני נמצא, בין בעלייה, בין בירידה, אם אני מרגיש רחוק, אם אני מרגיש קרוב, אם הולך לי, אם לא הולך לי. אני אוחז בנקודת הרצון. איפה שאני אוחז, שם אני נמצא. אני נמצא עם השם ידבח, כי הרצון של הבן אדם חופשי. אי אפשר להתערב לו ברצון, אי אפשר לקחת לו אותו. מה שהוא רוצה, הוא מקבל, ושם הוא גם נמצא. השם נעבור לחלק השני של השיעור ונעסוק בשאלה ששאלנו, מה עיקר עבודת השם של האדם? הרצונות או העבודות המעשיות? במה הוא צריך להשקיע את כוחותיו? כי מצד אחד אנחנו רואים כמה רבנו ורבי נתן מדברים ממעלת הרצון ואומרים שזה עיקר העבודה, ומצד שני אנחנו יודעים שרבי נתן היה איש עשייה גדול, כתב את כל ספרי רבנו, הקים את הקלויז, הסתובב בערים, בארצות, להפיץ את תורת רבנו. כמו כן רבנו הגדול כל חפצו, ועניינו היה למשוך את העולם לעשייה, לעבודות מעשיות, לקרב יהודים להשם ידבח. טוב, אז קודם כל אנחנו צריכים להבין שאין כאן סתירה בין הדברים. אנחנו פשוט צריכים לדעת לשלב ביניהם. לנהוג בכל מידה בהתאם למצב בו אנחנו נמצאים. יש תקופות וימים שהכל מאיר לנו, הדרך סלולה, יש לנו כוחות, רצונות. בימים כאלו אנחנו צריכים להמשיך קדימה. לפעול בכל הכוחות, בלימוד, בתפילה, בקיום המצוות, במעשים טובים. אנחנו לא מרפים מהרצון, אבל כאן עיקר העבודה זה הדברים המעשיים. לחטוף כמה שיותר. ולפעמים, כמו שידוע לכולנו, אנחנו נמצאים במצב שכעת אין לנו כוחות, אין לנו מוחים לעשות דברים, המצב חשוך. או שיש מניעות שאנחנו לא יכולים להתגבר עליהן. קודם כל אנחנו צריכים להבין שזה הדרך, זה כורח המציאות. דרך השם סלולה בעליות, במורדות, בקשיים, לפעמים פורח, לפעמים הכל חשוך. במצב כזה אנחנו צריכים להחזיק במה שאנחנו כן יכולים לעסוק. לא להשליך את הכל חלילה. להבין שכעת אנחנו צריכים להמתין, לאגור כוחות, לבנות כלים. כאן עיקר העבודה זה הרצונות והכיסופים. כי לפעמים יש מציאות שלא נותנים לנו להתקדם או לעשות דברים כפי הרצון שלנו. יש עבודות שהן למעלה מהמדרגה שלנו, יש מניעות שבלתי אפשרי להתגבר עליהן. אז רבנו הקדוש מגלה לנו סוד נפלא בעניין הזה. וזה מה שהוא כותב בתורה סמ"ו בליקוטי מוהר"ן. בוא נקרא. ועיקר גודל החשק נעשה על ידי המניעה שמזמינים לו. כי כשאיש הישראלי צריך לעשות דבר הצריך לו וליהדותו, בפרט שצריך לעשות דבר גדול הצריך ליהדותו, שכל יהדותו תלוי בזה, כגון לנסוע לצדיק האמת, אזי מזמינים לו מניעה. וזאת המניעה היא בשביל החשק, כדי שעל ידי זה יהיה לו חשק יותר לעשות אותו הדבר. כי על ידי המניעה שמונים את האדם מן הדבר, על ידי זה נעשה התגברות החשק מאוד. כמו למשל, שמרים לקטן דבר הנחמד לו, ותכף הוא מיד חוטפים ממנו, מחביאים ממנו. אזי הוא רודף מאוד אחר האדם, הוא מבקש וחושק מאוד לאותו הדבר. נמצא שעיקר החשק נעשה על ידי שחטפו ממנו והחביאו את הדבר. כמו כן, מונים את האדם במניעות מהדבר הצריך לו, כדי שעל ידי זה יהיה לו חשק יותר. אז רבנו מחדש לנו כאן דבר נפלא. כי לכאורה אנחנו היינו מבינים שיש לאדם מניעות. למה? כדי לבדוק את הרצינות שלו, לבדוק אם הוא יכול להתגבר על המכשולים, כדי שיזכה לעשות מצוות, שיזכה לעולם הבא, שיקבל שכר, שיהיה לו קצת קשיים. אבל רבנו מדגיש לנו כאן דבר עצום, שכל התפקיד של המניעות זה להגביר את החשק והרצון. שהאדם מתחזק ברצונות וכיסופים. כלומר, אם אנחנו מבינים מהדברים האלה נכון, מהלשון של רבנו, עיקר התפקיד של המניעה זה לא המצווה בעצמה, אלא הגברת הרצון שבאדם. זה העיקר התפקיד של המניעה, ככה אנחנו מבינים. ואם כך, כעת אנחנו רואים את מה שלמדנו בתחילת השיעור, שמה התפקיד של הרצונות והכיסופים, עיקר התפקיד שלהם לבנות באדם כלים לקבל את האור. כי יכול מאוד להיות שכרגע אין לאדם זכות או כלים לעשות את המצווה שהוא רוצה לעשות, או את העבודה שהוא רוצה לעשות. אז כשמזמינים לו מניעה, מה קורה? מתגבר אצלו החשק והרצונות, ואז הוא מתגבר, ואז נבנה אצלו כלי יותר גדול. ואז, אחרי שנבנה אצלו הכלי, אז הוא מצליח כן להשיג את הדבר שהוא כוסף אליו. כי אם האדם היה מקבל ישר את האור ואת השפע ולא היה לו כלים, מה היה קורה? היה שבירת הכלים. היה נעשה תהליך הפוך, ורבי נתן כותב על זה, איפה זה? זה ביורד העבד בליקוטי הלכות, הלכות נדרים ג' אני אקרא לכם את זה. ידוע שכל הקליפות שהם התאוות והחטאים כולם באים משבירת הכלים, על ידי ריבוי אור כידוע. וזה בחינת יעלו שמיים ירדו תאומות. שלפעמים האדם בוער להשם יתברך יותר ממדרגתו, שזה בחינת יעלו שמיים. ולהפך, שאינו זוכה לצמצם האור כפי מדרגתו, על ידי זה ירדו תאומות. כלומר, רבי נתן אומר שיש מצב כזה, שבן אדם, הוא עכשיו רוצה לעלות במדרגות, בחינת ריבוי אור, לעשות עבודות שלא שייכות לו. אז זה יעלו שמיים. ואם הוא לא זוכה לצמצם את האור וללכת בהדרגו במידה, מה קורה? על ידי זה הוא יכול ליפול ממדרגתו, ירדו תאומות. וממשיך רבי נתן וכותב, כי על פי רוב האדם נופל לאבונות על ידי ריבוי המצוות והדקדוקים של הבעל דבר, שמרבה להחמיר ולדקדק עליו במצוות יותר מכפי מדרגתו, ואחר כך מביאו לידי אבונות חס ושלום. כי ריבוי החומרות והדקדוקים זה בחינת ריבוי אור שגורם שבירת הכלים, שמשם נמשכים כל התאוות והאבונות. עכשיו רבי נתן ממשיך ואומר, מה קרה במעמד הר סיני? איך יכול להיות שאחרי שקיבלו תורה וראו מופתים וראו את השם מדבר עליהם ויציאת מצרים, אחרי כמה ימים נפלו בחטא העגל? איך יכול להיות קיצוניות כזאת ממקום למקום? ועל כן, תכף בתחילת מתן תורה, הזהיר השם יתברך את משה כמה פעמים. רד העד בעם, פן יערסו אל השם לעלות. שזה בחינת ריבוי אור, שבוער להשם חוץ מעמידה. כי השם יתברך ידע שמחמת גודל התגלות האלוקות שהיה אז, בוודאי יהיה תאוותם חזקה מאוד לעלות להשם ולהיכלל בו בתשוקה גדולה, עד שיוכלו לבוא לבחינת הריסה חס ושלום, בחינת ריבוי אור. כמו שאמר רבנו, שיש יצרה גדול שמתחילים להתקרב להשם יתברך, דיינו שהיצרה מסיתו להרוס לעלות אל השם. על כן מחמת שמתן תורה היה בהתגלות גדולה בקולות וברקים על ידי זה, באו אחר כך למה שבאו, ונכשלו על ידי הערב רב בפגם העגל. אז רבנו אומר שיש מצב כזה, כמו שאנחנו רואים אצל הרבה בעלי תשובה, שבהתחלה הם באים בריבוי אור, רוצים לקחת עבודות, רוצים להיות צדיקים, הכל מרצונות טובים, אבל כרגע אין להם כלים לכך. אז מה קורה? אחרי כמה זמן אתה רואה אותם פתאום מתייאשים, פתאום נשברים, פתאום חוזרים לתאוות שלהם. למה? כי לא היה להם כלים. הם לא בנו כלים עם הרצונות, עם הכיסופים, לא היה להם המתנה, לא היה להם סבלנות. בן אדם צריך לחכות, לעבוד את השם יתברך לפי המדרגה שלו. צריך להתקדם ולשאוף להתקדם צעד אחד קדימה. אי אפשר להיות צדיק ביום אחד ולא בחודש אחד ולא בכמה שנים אפילו. ואם יש לך קשיים, יש לך מניות, אז מה צריך לעשות? צריך לחשב להתגבר ברצונות וכיסופים. לבנות כלים. לחכות בסבלנות. גם המתנה זה אותיות מתנה. זה בונה כלים לבן אדם. ולאט לאט, צעד אחר צעד מתקדמים. עכשיו את השילוב הזה בין הדברים המעשיים לבין הרצונות, את זה אנחנו רוצים ללמוד מהסיפור המעשה מהשבעה בטלרס, מהבטלר עקבת פה. אז בואו נראה. סיפור של הלב והמעיין. טוב, אז רבנו מספר לנו שיש הר, ועל ההר עומד אבן, ומן האבן יוצא מעיין, וכל דבר יש לו לב, וגם העולם בכללו יש לו לב, וזה הלב של העולם, הוא קומה שלמה עם פנים, ידיים ורגליים, אבל הציפורן של הרגל של אותו הלב של העולם הוא מלובב יותר מלב של אחר, וזה ההר עם האבן והמעיין הנעל עומד בקצה האחד של העולם, וזה הלב של העולם עומד בקצה האחר של העולם. וזה הלב הנעל עומד כנגד המעיין וחושף ומשתוקק תמיד מאוד מאוד לבוא אל אותו המעיין בהשתוקקות גדול מאוד מאוד וצועק מאוד לבוא אל אותו המעיין וגם המעיין משתוקק אליו. טוב, אז רבנו מתאר לנו שיש הר עם אבן וממנה יוצא מעיין. אז מה זה הר עם האבן? זה הר מעלה בהר השם ומעיין היוצא מבית השם שיוצא מן הסלע. וגם הלב שעומד מול ההר, זה למעשה הלב של כל אחד מאיתנו שמשתוקק להשם יתברך, הוא כוסף, הוא משתוקק לבוא אל אותו הלב ואל אותו המעיין. אז בואו נראה מה קורה עם הלב הזה, שזה בעצם הלב שלנו. וזה הלב, יש לו שתי חלישות. אחת, כי החמה רודפת אותו ושורפת אותו, וחלישות השנייה יש לו ללב מגודל ההשתוקקות והגעגועים שהוא מתגעגע וכוסף תמיד ומשתוקק מאוד בכלות הנפש של אותו המעיין. כי הוא עומד תמיד כנגד המעיין הנעל וצועק ומשתוקק אליו מאוד כנעל. ורבנו אומר שיש לו שתי חלישויות, אחד מהחמה ששורפת אותו ואחד מגודל ההשתוקקות והרצונות והגעגועים שיש לו. אז מה זה החמה שרודפת ושורפת אותו? זה השמש, שאין חדש תחת השמש. דבר ראשון זה כל הבלבולים והעניינים של העולם הזה, שהם שורפים את הבן אדם, מקררים לו את הרצונות ואת הכיסופים שיש לו לשם מדבח, מחלישים אותו, כל התאוות. ודבר שני, הוא אומר, משהו שני שמחליש אותו, זה הרצונות והכיסופים והגעגועים. אז מכאן אנחנו רואים שאם בן אדם משתוקק ורוצה וכוסף ולא עושה עבודות מעשיות, אז הוא יכול להיחלש גם מזה. הוא חייב לשלב בין השתיים. גם לחשוף ולהשתוקק, אבל מצד שני הוא צריך להתחיל לעלות בהר. הוא צריך להתחיל להתקדם, לעשות עבודות מעשיות. אז בואו נראה מה קרה עם הלב. וכשצריך לנוח קצת, שיהיה לו עריכת הרוח קצת, אזי באה הציפור גדולה ופרס נפיו עליו, ומגן עליו מן החמה, ואז יש לו נייחה קצת. וגם בשעת הנייחה הוא מסתכל תמיד כנגד המעיין, הוא מתגעגע עליו. ועכשיו רבנו שואל, אך מאחר שהוא מתגעגע אליו כל כך, ובפני מה אינו הולך אל המעיין, אך שרוצה ללך ולהתקרב אל ההר, אזי אינו רואה השיפוע ואינו יכול להסתכל על המעיין. ואם לא יסתכל על המעיין, אזי תצא נפשו, כי עיקר חיותו הוא מן המעיין. מה קורה? למה הוא לא מתקרב אל המעיין, רבנו אומר? כי ברגע שהוא מתחיל להתקדם, השיפוע של ההר מתחיל להסתיר לו את המעיין. אז הוא לא רוצה להתקדם, הוא נשאר במקום וכל הזמן הוא רוצה לראות את המעיין. אז זה מה שקורה, יש מצב כזה שברגע שאנחנו מתחילים לעלות בהר השם, שאנחנו מתחילים להיכנס לעבודת השם, אז מתחילים להיות קשיים, מתחילים להיות מניעות. אנחנו פתאום שוכחים את המעיין, כן? אנחנו עסוקים עכשיו בקשיים, במניעות שלנו, בבלבולים. ואז זה לא מתאים לנו. אנחנו רוצים לשבת, לרצות, לחשוף, להתענג על השם, ללמוד תורה. לא מתאים לנו עכשיו לעלות, לעבור קשיים, לעבור מניעות. אז מה קורה? אנחנו עומדים במקום. אז רבנו אומר שצריך לשלב בין הדברים. אין דבר כזה לעמוד במקום רק וכל הזמן רק לרצות ולחשוף. אתה צריך להתחיל לצעוד קדימה. יש לך כיסופים, יש לך רצונות, אתה צריך להרוות אותם בתורה, במעשים טובים, במצוות. לפעמים גם לעשות נייח על המוחין, שיחת חברים. צריך לשלב בין הדברים. לא רצונות לחוד ולא מעשים לחוד. אם יש לך רצונות חזקים, בסדר, תחשוף, תרצה, אבל אתה צריך להתחיל לעלות בהר, להתקדם אל המעיין. טוב, לאחר שדיברנו קצת ממעלת הרצון והכיסופים ולמדנו כיצד לשלב את הרצון עם העבודות המעשיות, אני רוצה לעבור כעת לחלק השלישי של השיעור, שזה למעשה הדרכה מעשית, כיצד אני אמור להוציא את הרצונות שלי מן הכוח אל הפועל. מה העבודה הנדרשת ממני? אז קודם כל, לפני שאנחנו מנסים להגשים את הרצונות שלנו, אנחנו צריכים לבדוק ולברר מה הרצון האמיתי שלנו. איך אנחנו יכולים להתמקד בו? כי יכול מאוד להיות שיהיה לי רצון חזק לדבר מסוים. אבל זה, למעשה זה לא הרצון האמיתי שלי, זה רק אמצעי להשיג רצון פנימי יותר. לדוגמה, אדם רוצה כסף. הוא עושה את כל ההשתדלויות והמאמץ להשיג את הכסף, עובד קשה. אבל האם הכסף הוא המטרה? יכול להיות שלא. אולי זה רק אמצעי. מה שהוא רוצה באמת זה רוגע נפשי, או שלהשיג תנאים טובים בחיים. רוצה לקנות דברים, ואם כך, מה הרצון האמיתי שלו? הרצון האמיתי שלו זה לחיות חיים רגועים. אז הוא חושב שדרך הכסף הוא יגיע לחיים הרגועים האלו. אז נמצא שהרצון הפנימי והאמיתי שלו זה החיים הרגועים, או שההנאות שהוא רוצה להשיג דרך הכסף. אז כמו כן, זה גם בעניין התורה והמצוות, בעבודת השם. כמובן שאנחנו רוצים ללמוד תורה ולהגיע למעלות גבוהות בעבודת השם, להיות צדיקים. אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו. לברר מדוע אנחנו רוצים ללמוד תורה, למה אנחנו שואפים להתעלות כל כך, לעבוד את השם, מה הסיבה? אז יכול להיות שאנחנו רוצים לעשות נחת רוח לשם או להתקרב אליו. אז אם זה ככה, אז השם יתברך זה המטרה. והרצון האמיתי שלנו זה באמת להתקרב לשם יתברך ולעשות לו נחת רוח. אבל יכול להיות גם שיש לנו רצונות אחרים. לפעמים הרצונות האלה הם נסתרים מאיתנו. אולי אנחנו נהנים מהלימוד או מההתקדמות העצמית שלנו. ובמקרה כזה, במצב כזה, אני נמצא במרכז העניינים. לא השם יתברך, הרצון האמיתי שלי זה שיהיה לי טוב. או שאולי אני רוצה להתקדם במעלות התורה כדי שאני אהיה איזה רב גדול עם קהילה או ישיבה. או שיהיה לי סיפוק עצמי. אולי גם אני אשחק קצת לכבוד והערכה. גם כאן הרצון הפנימי שלי, מה זה? הטובות שאני אקבל לעצמי. והתורה ועבודת השם, היא בעצם אמצעי כדי להגיע לרצון הזה, להגשים את המטרות שלי. יש גם אנשים שלומדים תורה כי הם רוצים שכר עולם הבא. אז מה המטרה פה? מה הרצון האמיתי שלהם? השכר שהם יקבלו בעולם הבא. ועבודת השם והלימוד זה למעשה אמצעי להשיג את הרצון הפנימי. אז קודם כל, אנחנו צריכים לברר מה הרצון הפנימי שלנו ועליו להתמקד. וכמובן, בשיעור הזה אנחנו מתמקדים ברצון הבסיסי והאמיתי והפשוט, להתקרב להשם יתברך, לעשות לו נחת רוח. כמובן, להשתפר, להתעלות, להיות אדם טוב יותר. אז קודם כל, כדי עכשיו אנחנו ניגש לעניין של ההוצאה מן הכוח אל הפועל. כדי להוציא את הרצונות מן הכוח אל הפועל, אנחנו צריכים לעשות זאת בשלושה שלבים. מחשבה, דיבור ומעשה. קודם כל אנחנו מתמקדים בכוח המחשבה. אנחנו צריכים לדעת שכוח המחשבה יש לה כוח עצום. רבנו הקדוש אומר בפירוש בשיחות הרן, בשיחה סמך ב', בואו נקרא לכם את זה. דע שיש בבני אדם סגולות גדולות, כי יכולים לפעול על ידי מחשבתם מה שהם חושבים. כי כשהמחשבה היא כולה אחוזה או דבוקה בדבר אחד, שיהיה כן, דהיינו כל הבחינות שיש במחשבה, פנימיות וחיצוניות, ושאר הבחינות כולם עד הנקודה, וכשכולם כאחד אחוזים ודבוקים וחושבים שיהיה כן, בלי בלבול ונטייה למחשבה אחרת, על ידי זה הם פועלים שבהכרח יהיה כן כמו שהם חושבים. ומוסיף רבנו ואומר שהמחשבה תהיה גם בפרטי פרטיות, כלומר לחשוב גם על הפרטים של כל העניין. וגם לעניין הלימוד הוא אומר שזה מועיל. כי אם תהיה מחשבתו תקיפה מאוד כאן, על בוודאי יהיה כן, ובלבד שתהיה המחשבה תקיפה ואחוזה מאוד בזה. דיינו למשל שיחשוב במחשבתו, שיזכה ללמוד ולגמור כל הארבעה פוסקים כולם, עם כל הפירושים הגדולים, ויחשוב ויצער בדעתו באיזה אופן הוא ילמד את זה, וכמה זמן ייקח לו. ואם הוא מכניס את המחשבה שלו היטב, בתוקף גדול מאוד, עד שתהיה המחשבה תקיפה ואחוזה בזה מאוד, אז רבנו אומר שזה יהיה כן. אם הוא יחשוב וישתוקק ויחשוף, אז מה שהוא חושב, ככה זה יהיה רבנו אומר. אז אנחנו רואים מכאן שדבר ראשון, אחרי שבררנו את הרצון שלנו, אנחנו צריכים להתמקד בו בכוח המחשבה, לצייר את זה, לרדת לפרטים, סוף מעשה במחשבה תחילה. אני חושב על הדבר, מצייר אותו במוח שלי בכל הזדמנות, בכל זמן שיש לי, איך ייראו דברים, לאן אני שואף, איך אני אראה, איך תיראה העבודה שלי, איך אני מעורר את הנקודות הטובות שלי, איך אני מתחזק בהם, איך אני מתקרב לשם מדבר. צריך לצייר את זה בכוח המחשבה. טוב, אז אחרי שלמדנו על עניין המחשבה, כיצד אנחנו ממקדים את המחשבה שלנו ברצון, יורדים איתו לפרטי פרטים, אז השלב השני, כמובן זה הדיבורים. צריך להתחיל לדבר על זה, להתפלל לשם יתברך, לספר לו מה אני רוצה, לאן אני שואף, מה הרצונות שלי, להתפלל על זה. כי בלי השם יתברך, בלי העזרה שלו, אין בכלל נקודה להתחיל, אין נקודת התחלה. אנחנו צריכים את העזרה שלו, אנחנו צריכים, רבנו אומר, רבי נתן אומר בעצם שהדיבורים עצמם שאתה מדבר עם השם יתברך, זה יוצר כלים, זה בונה כלים לקבל את השפע. אז אם אנחנו מדברים על הרצון שלנו, למעשה זה בונה לנו כלים, שאחרי זה הרצון שלנו יוכל להתגשם. ואם בן אדם מתפלל ורוצה, אז הוא גם מקבל עזרה, מקבל עזרה מהצדיקים, מקבל עזרה מהשם יתברך. אז השלב השני כמובן שזה ההתבודדות, שאין מעלה גדולה ממנה, כי בתפילות הסדורות לנו לא מפורט כל כך הרצונות האישיים שלנו, מה שעובר עלינו, מה שאנחנו רוצים באמת. אנחנו לא יכולים להתמקד בפרטים אישיים, אבל בהתבודדות בן אדם יכול להרחיב, יכול לפרט, יכול לדבר. אז כמובן שהדיבורים זה השלב השני, ומהדיבורים עוברים לעשייה. אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות, לעשות כל מה שבכוחותינו. אם יש מניעה, להתגבר ברצונות, אבל אנחנו צריכים לעשות השתדלות. כל השתדלות שאנחנו עושים, כל התקדמות לכיוון היעד, גם כן בונה כלים, גם כן מחזק את הרצון ומוציא אותו מן הכוח אל הפועל. ורבי נתן כותב בפירוש בליקוטי ההלכות שאם לאדם יש רצון חזק להשם יתברך, אז הרצון בעצמו יראה לו את הדרך איך להתקרב להשם יתברך. כי בדרך שאדם רוצה ללך, בה מוליכים אותו. הרצון בעצמו, הכיסופים, מכל הכיסופים והרצונות שלו נבראים בעצם מלאכים. המלאכים האלה מוליכים אותו. ברגע שבן אדם רוצה, אז הצדיקים עוזרים לו, השם יתברך עוזר לו. ובוודאי אם יש לו רצון חזק, אז הוא לא צריך לשאול כבר אף אחד איך להתקרב, איך להתקרב לשם יתברך, איך לגלות את הנקודה הפנימית שלו. הרצון בעצמו, רבי נתן אומר, יאיר לו כבר את הדרך. הוא כבר ידע לבד, זה יאיר לו בתוך הלב שלו, בתוך המחשבה שלו, מה הכיוון, מה הדרך, מה העצות הנכונות שאני יכול להתקדם בהן. אז בעזרת השם, שהשם יזכה אותנו לרצונות טובים, ונסיים עם הדיבור של רבי נתן, מה שהוא אומר על מעלת הרצון. כי גודל מעלת הרצון, שהאדם רוצה להתקרב להשם יתברך ולצדיקי האמת, אין לשער ולתאר, וכל נקודה קטנה מזה הרצון יקרה וחשובה אצלו יתברך, והיא עולה על כל מחמדי תבל, והכל עין ואפס לגמרי, כנגד נקודה אחת מהרצון הטוב הזה. אז יהיה רצון שהשם יתברך יזכה אותנו לרצונות טובים, להתקרב לצדיקים, להוציא מן הכוח אל הפועל את הרצונות שלנו, והעיקר שנזכה לעשות רצון השם יתברך.
תחנונים